ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
השבת וישראל מעידים על השם יברך שהוא אחד, וזה כי השבת הוא אחד בימים, וישראל הם אחד באורו. ואי אפשר שיהיה כל אחד ואחד לפני עצמו, שאם כן יקשה מה שאמר השבת וכל נתת בן זוג ולא נתת בן זוג, וצריך לומר כנסת הערב זוג לשבת. וכל שני דברים שהם מתחברו מזדבנים יחד, אי אפשר שלא יחיבור שלם עם אותו שהוא אחד, כי בלי חיבור אי אפשר, כי מצד עצמם מחולקים, כי זהו שבת וזהו ישראל מחולקים, מכיוון שמצד עצמם מחולקים. אי אפשר בלא אחד שמחבר אותם. אותו שהוא מחבר אותם הוא אחד. שאם אינו אחד, איך יחבר את שניים להיות אחד, הוא בעצמו לא אחד. אין מקבלים על ידו שיהיה בו מקראים אחד, כי אם שהוא אחד בעצמו. וכך השבת בישראל שהם זוג יחד, מידים על שם לך שהוא אחד. אז רובד ראשון, אומר המהר"ל, שעל ידי השבת, על ידי ישראל, אנחנו מחזקים יותר את תודעת האחדות. אנחנו רואים גילוי של קדושה, גילוי של תוכן, גילוי של משמעות בטבע על ידי השבת. אנחנו רואים גילוי של משמעות וקדושה בחיים האנושיים על ידי ישראל. שני גילויים שונים של קדושה, שני גילויים שונים של תוכן רוחני. אחד בציר של הטבע, אחד בציר של ההיסטוריה. שני צירים מרכזיים שנמצאים כאן בעולם, ציר ההיסטורי והציר של הטבע, אלמלא ההיסטוריה, ובשניהם אנחנו, בעזרת השבת ובעזרת ישראל, מגלים את הקודש. האם זה אותו קודש? האם זה אותו תוכן? אותו תוכן רוחני שנמצא מאחורי הקלעים של הטבע, הוא אותו תוכן רוחני שנמצא מאחורי הקלעים של ההיסטוריה. האם זה אותו תוכן? האם זה אותם מסרים רוחניים? בעצם אנחנו על ידי השילוב של שני המרכיבים האלו, ישראל ושבת, אנחנו לאט מזהים שבעצם זה אותו תוכן. זה אותו דבר, אותם עקרונות רוחניים שעל פיהם נברא העולם, שהם עומדים ביסוד הטבע, הם אותם עקרונות רוחניים שעומדים ביסוד ההיסטוריה. והעובדה שיש פה שני חלקים, שבעצם אתה מעמיק, אתה מזהה שבעצם זה שני צדדים של אותו דבר, אז השניים מעידים על השלישי, על התוכן המשותף, על מה שנקרא פה הקדוש ברוך. כלומר שהתוכן האלוקי הוא אחד. אתה יכול להסתכל מהזווית הזאת של הטבע או מהזווית של ההיסטוריה, בסוף תגיע שזה בעצם אותו תוכן אלוקי אחד. וזה נקרא שישנם שני דרכים שבעצם מתאחדות ביחד להיפגש עם דבר השם, להיפגש עם רצון השם, להבין יותר ויותר את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולמו. אפשר דרך ההתבוננות בטבע יותר ויותר, כן, זה שבת. אפשר דרך ההתבוננות בהיסטוריה, ובסוף בסוף נתברר שבעצם זה אותו אחד. הקדוש ברוך הוא שברא את העולם הוא הקדוש ברוך הוא שהוציא את ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא שברא את הים הוא אותו הקדוש ברוך הוא שקרא את הים לפני בני ישראל. זה מזדהה, זה אותו תוכן אלוקי אחד. ולכן זה הכוונה שישראל ושבת מעידים על הקדוש ברוך הוא שהוא אחד, מעידים על התוכן הרוחני, שבעצם הוא אותו תוכן הרוחני אחד על שני הצירים שלו. כי יש הסתר מסוים, ההיסטוריה היא מוסתרת, וגם הטבע הוא מוסתר, צריך לחשוף את הסתר הזה. זה שני סתרים שונים. יש סתר שמה שהטבע הוא לא מדבר, ויש סתר בגלל שההיסטוריה, מה שמוסתר בה זה שזה נראה שזה אנחנו עושים, בני האדם. זה לא מעשה אלוקים, זה מעשה של בני האדם. זה הסתר אחר, זה הסתר שונה. פה ההסתר בגלל החומר הוא דומם, הוא לא מביא המשמעות, ופה ההסתר הוא בגלל שזה נראה שבני האדם עושים. אבל באמת, באמת, מאחורי הקלעים יש תוכן אלוקי שנמצא מאחורי האירועים ההיסטוריים ומאחורי הטבע, וזה אותו תוכן אלוקי. התוכן שבהטבע והתוכן שבהיסטוריה. יונתי בחדווי הסלע בסתר המדרגה. ישנם שני מחבואים. יש חדווי הסלע בתוך הסלע בפנים, ואותה יונה נמצאת גם בסתר המדרגה. מה ההבדל בין סלע למדרגה? מדרגה זה מעשה ידי אדם. בני אדם בונים מדרגות. למה בני אדם בונים מדרגות? כדי ליצור תהליכים, ליצור התקדמות. סלע זה מעשה שמיים, זה לא מעשה ידי אדם. אבל שניהם אבנים. רק יש אבן שהבעיה שלה זה שהיא מאוד דוממת. סלע. לא רואים בה כלום, זה הטבע. ויש מדרגות שנראה שהבני אדם בנה. ולכן זה מוסתר, מה יש שם במקרה? אבל זאת היונתי. אותו תוכן אלוקי מיוחד, אחד, יונה זה סמל לאחדות, כתוב שיונה היא לא מחליפה את בן הזוג שלה. כן? זאת אומרת, יונה זה דבר אחד, מעתי תמתי. אז אותה יונה, אותו תוכן אלוקי אחד, נמצא גם בסתר בחדווי הסלע, וגם בסתר המדרגה. הרימי את מרייך, השמיני את קולך, אנחנו רוצים לשמוע את הקול הזה, זה עניינם עניינה של השבת, עניינם של ישראל, לשמוע את הקול המסתר שנמצא כאן האחד, שנמצא באחורי המציאות. מוסיף המדרש ואומר, לכן הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל מעידים על השבת שהוא אחד, כי אם לא כן, תאמר כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, לכל נתת בן זוג, ולי נתת בן זוג, כי הוא יברך אחד בן זוהותו, לכן שיהיה לכל אחד זוג שלא יהיה אחד גמור. כי אין אחד גמור זה לא את השם יברך, וכך אי אפשר שלא יהיה לו זוג, אלא כל כך ישראל זוג לשבת. וכאשר ישראל זוג, אי אפשר שלא ישראל יהיה אחד. כמו שהשבת הוא אחד, שאם אינם אחד, הרי אין ראוי שיהיה בן זוג לשבת. כי השבת הוא אחד וישראל אינם אחד, ואין כאן זוג. ולא מאחר שהשבת הוא אחד, אם היה מתחבר לדבר שאינו אחד, היה יוצא מאחדותו, כאשר מתחבר לדבר שאינו אחד. אחר השם ברך שהוא אחד, יש לו חיבור לישראל שם אחד, וזה בעצמו השם גם בכנסת ישראל מעידים על השבת שהוא אחד, כמו שאמרנו. אז הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל מעידים על השבת שהוא אחד. אז הוא מסביר שוודאי השבת מצד עצמה זקוקה לבן זוג, כמו שישראל הולכים לבן זוג. מה זאת אומרת לבן זוג? זאת אומרת, התמונה היא לא שלמה. אתה מסתכל על הטבע, לאור השבת, אתה באמת נחשף למשמעות, אבל היא לא שלמה. אתה לא רואה את כל התמונה, כי יש פה חלק שלם בעולם שנקרא היסטוריה, שלא גלרת אותו, שלא הסברת אותו, שלא נפגשת אותו. אז יש פה חיסרון, יש פה חד צדדיות, חייבים את ישראל. אבל ישראל והשבת הם אחד. כדי להראות זיווג, זיווג אמיתי. זיווג שיש בו התאמה, שיש בו חוליות קישור. וכיוון שהשבת אחד, אם חס ושלום לא היה מתחבר לישראל, התוכן של השבת לא היה מתגלה, רק על ידי ישראל המהות של השבת הולכת ונחשפת. ולכן בעצם הדרך להיפגש עם השבת זה לעיין בתוכן הלוקות של ריחו, ואז אנחנו נפגשים עם השבת. את ישראל צריכים את התוכן האלוקי, ואז הם נפגשים בקרבים השבת. כל עוד אין תוכן אלוקי, אנחנו לא נפגשים. אין לנו בלי תורה, בלי קוד של הוליכו, לא נדע מה היה שבת. חסר על זה. טוב, אז כל זה בשביל לעורר אותנו להבנה, שבאמת הפגישה עם השם אחד, שזה הנושא של עשרת הדיברות, התחלנו באנוכי השם אלוקי אחר שהרציתיך מצרים, רק קדוש ברוך הוא ואין בלתו, והשם אחד היא אין עבודה זרה, שלילת עבודה זרה, והשם אחד הלא תישא השם אלוקיך לשווא, שאין דבר אחר חוץ מהתוכן אלוקי בתוך החיים. אז ההמשך של אמונת האחדות זה אחד בתוך הטבע, אחד בהיסטוריה, כל ההיסטוריה וכל הטבע כולו, השם אחד מופיע שם, אין משהו אחר ש מתגלה כאן בעולם מלבד רצון השם. כל זה מוביל אותנו לדיבר הבא, שלכאורה מאוד צריך להבין אותו, שלכאורה הוא לא במקום.
מה אתה אומר שישראל זוג?
איפה? אפשר שלא יהיה ישראל אחד, כמו שהשבת הוא אחד, שאם אינם אחד, הרי אין ראוי שיהיה בן זוג לשבת. כי השבת הוא אחד, ישראל אינם אחד, ואין כאן זוג. ובהכרח חייבים לומר שישראל הם אחד. כי אם הם הזוג של השבת, והשבת הוא אחד, אז ודאי ישראל אחד, וגם להפך. אם ישראל הוא בן זוג של השבת, סימן שישראל הם אחד כמו שהשבת היא אחד. אחרת אין תורת אמר ביניהם. לכאורה הדיבור החמישי, מקבל את אביך ואת אמך, הרבת ראשון הוא לא נמצא, לא נמצא במקום הנכון. כי לכאורה הדיברות הראשונות, חמש הדיברות הראשונות, מה שכתובות על לוח אחד, חמש דיברות, כולם עסוקות בבירור האמונה. דעת השם, לכאורה קבל את אביך ואת אמך, זה נושא מאוד יפה, חשוב, אבל הוא לא עוסק בבירור האמונה, במקומו לכאורה בלוח השני, יחד עם הדיברות שבן אדם לחברו, כן, הדיבור החמישי יקבל את אביך ואת אמך, כי לכאורה הדיברות הראשונות, הלוח אחד, כולם מדברים בו יתברך. לא, צריך להסביר, כבר אמרנו, שגם הדיבור הזה, כבד את אביך ואת אמך, שייך גם לשם יתברך. גם כאן, כבד את אביך ואת אמך, מסביר אמר, זה חלק מבירור האמונה. זה חלק מבירור הקשר בין האדם לבין אלוקיו. כמו שאמרו חז"ל, בספר קידושין, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. זמן שאדם מכבד אביו ואמו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כי בודרתי ביניהם וכיבדוני. זמן שמצער את אביו ואמו, אומר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שבודרתי ביניהם, שבודרתי ביניהם ציערון. צריכים להבין מה הנושא פה של כיבוד אביהם, קשור לבניין האמונה, קשור לדעת אלוקית. פירוש דבר זה. כי הוא יתברך אילה לאדם שהוא עלום. ונקרא גם כן על האבות שהם אילה. משתתפים השם יתברך בתולדות האדם. שהוא יתברך והאב, אילה לאדם אשר הוא עלום. לכך כל השותפים בו נקראים השם אילה. לכך רב יוסף ששמע קרי דימי שבאת אליו, אמר איכו מקמא בשכינת הדעתי. דווקא להם אמר כך, כי אני אמשך את החרבנו יותר, כמו השכינה שהם הנבראים. אחר כך אמרת הוא מקמא שכינת הדעתי, אבל התחבר כבנה כמו שכינה שמתחברת לנבראים ממנו. דווקא כמו זה, שלא הייתה אם אצלו ונתגלית אליו, אמר איכו מקמא שכינת הדעתי. נקי שיתוף הזה שנקרא על אבות שם אילה עם השם ברך, שהוא אילה עם הכל, ודאי אינם שווים לגמרי מכל וכל, רק כי בצד מה הם נקראת אילה, או שהיא אילה לגמרי. לכך בפעם הראשונה שאלה שם אילה כשנגלית אליו, האם אמר איכו מקמא שכינת. מהם כי דברים הנבראים גוררים בעצמם, דבר כך דברים עמוקים. לכך אחר דיבור זכות, יום השבת לקדשו, שנדע, שיזיר שנדע כי ידבח פה אל הכל בו אילה כללית, יזיר לכבד האבות שהם אילה פרטית לעלול זה בפרט. ונכתב זה עם חמש דיברות ראשונות, כמו שאמרנו, כדבר זה שייך אל השם יתברך. אם יכבד את השם משותף עמו יתברך בפועל שלו, כאילו כיבד הקדוש ברוך הוא, לפיכך הוא שדיבור כבד בלוח דיברות שהם שייכים אל השם יתברך. אחר שהשם יתברך ציווה מצוות לפור כמו שבת לקדשו, לומר כי יתברך בעל העולם, ולא נמצא במקרה, כמו שחשבו על בני אדם כל המציאות במקרה קרה, ציוונו בשבת ששת המצא השם וכולי, אז יש המציאות לא במקרה, כי אם פועל אותו במקרה, לא נקרא זה פועל כלל, דבר זה מוזר על הכל, כי כל פועל במקרה לא נקרא פועל, דבר שלא מתכוון מותר בשבת, ועורר אדם תמיטה וספסל בגלל שלא מתכוון, כל זה מפני שלא יתייחס על אדם שעשה פועל במקרה, כאשר מעידים שהוא יתברך בעולם השני ואנחנו בימים השביעי, אי אפשר לומר שהפועל העולם במקרה כמו שהתבנות. אחר שציוונו שנדע שהוא יתברך פעל העולם ולא במקרה, עדיין נחשוב כי אף שאין ראוי שיהיה מציאות כללי במקרה, מציאות הפרטים יחשבו במקרה. דבר זה יאמרים חוקרים מדעתם על הממצאים, מודיע לנו כי אף מציאות הפרטים לא במקרה כלל, וציווה לכבד את האבות. אם התולדות פרטים במקרה קרה, אין כאן כיבוד אבות, כי אבות הן מילה פרטית. ולכך מי שמכבד אבות מעין עליהם כאילו יקדוני, כי דבר זה כבוד גם כן למי שמשתף בתולדה הזאת, שלא באה תולדה למקרה, ואין כאן מקום להעריך, סוף סוף ראוי שיהיה דיבור זה עם חמש דיבורות ראשונות. אז המהר"ל עוסק להבין לעומק את מצוות כיבוד אביהם, מה היא עושה כאן, ואת ההמשך, איך היא קשורה למצוות שבת. כן? אדם יכול להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יכול אפילו להאמין שהקדוש ברוך הוא באמת יש לו איזה רצון בעולם, כן, שהוא ודאי מטרה ותכלית, שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח ואת המציאות, ויש מטרה להיסטוריה גם, ההיסטוריה הולכת לאיזשהו מקום. כל הקדוש ברוך הוא פה באמת מנהיג, מלך גדול מאוד, מנהיג את המציאות ומגלגל אותה מכף רגל עד ראש אל מטרה גדולה. נכון. מה זה קשור אליי, אני אישית? טוב, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הוא ברא את העולם, בסדר. אני לא קשור לזה. אני קטן. אני כזה יצור קטן. רגעי פה, עוד כמה שנים כבר לא יהיה כאן. מה כבר אני משמעותי בתוכניות האלוקיות? קודם בחור, ברא את כל העולם, ברא את כל ההיסטוריה, הוא מנהיג אותה, אני מאמין במונה שלמה, שהוא פה בעל הבית והמלך. אני כלום. זאת אומרת שאדם יכול להאמין בהשם, באמת להאמין שהוא המלך, אבל זה לא ייגע לו בחיים. למה זה לא ייגע בחיים? כי אדם מקטין את הלכו. אני קטן, אני כלום. אני עוד יצור פה, מיליארדים של יצורים. מה זה משנה כבר? וממילא כבר לא משנה מה אני אעשה, מה אני אחשוב, מה אני אפעל. קיים מצווה, לא קיים מצווה, עבור עבירה, לא עבירה, מה איזה משמעות יש לזה בכלל? זה כזה דבר ענק פה מה שקורה, מה אני כלום אבק ברוח. זאת אומרת שבניין האמונה לא שלם עד שאדם לא יבין כמה הוא חשוב, כמה הוא משמעותי, כמה הקדוש ברוך הוא רוצה בו, מתעניין בו, ואת כל המהלכים של הקדוש ברוך הוא בעולם עכשיו מרוכזים בו. עכשיו ברגע הזה שאני כאן, זה הדבר מאוד מאוד משמעותי, אדיר, והקדוש ברוך הוא מתעניין בזה ועסוק בזה ואכפת לו מזה. זה מה שקשה לתפוס אותו. הקדוש ברוך הוא מלך העולם מתעניין בי, למה שיתעניין בי? אני כזה קטן. שזה אנחנו צריכים איזה שהוא ממצע, זאת אומרת משהו שלאט לאט יבנה לנו את התודעה. כמו שאומר המהר"ל למשל בנתיבות עולם, שאדם מאוד קשה לו לבנות יראת אלוקים. כי זה דבר רחוק, מה אלוקים, אני, איך אני, אין לי קשר איתו בכלל. אז קשה לבנות אדם יחס לדבר נשגב. אז לכן, בא רבי עקיבא ודרש, את אל השם השם לוקי חפירה, את לרבות תלמידי חכמים. קודם כל תבנה בהדרגה, תבנה יחס לתלמיד חכם. תתרגל לדבר הזה של הערצה, של התבטלות לתלמיד חכם, וזה מדרגה שמתוך כך נבנה את המושגים ונוכל לטפס על המראייה יותר גבוהה. צריכים איזה ממוצע, איזה ממצע. איזה משהו שירגיל אותנו לצורת חשיבה, צורת יחס, שתעזור לנו אחר כך גם כלפי שמיים. כשאבא ואימא שלך הולידו אותך, האם זה סתם ריבוי טבעי? כמו שחיידקים מתרבים בטור חשבונות. אז גם טוב, אבל יש פה זוג הורים, ופשוט יש פה התרבות טבעית של תצעים, כמו התרבות ביולוגית. לא, אנחנו רואים שזה לא ככה. אבא ואמא שהולידו ילד, זה לא שסתם היה פה איזו התרבות. הם מאוד 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 מתעניינים בילד הזה. כל כך מתעניינים בילד הזה, שאפילו יותר מתעניינים בו מאשר בעצמם. מה הם לא עושים בשביל הילד? הם מגבים אותו, מטפחים אותו, ואכפת להם כל דבר שקורה, והם מתעניינים בשמו וברצונו ודרגשותיו, חווים אותו לגמרי. זאת אומרת שאתה רואה שני אנשים מבוגרים שמשקיעים את כל מחשבתם, רגשותיהם, רצונם, את כל כוחם ביצור פעוט. בשביל מה? יש לכם חיים משלכם, מה אתם משקיעים את כל הנפש שלכם באיזה ייצור קטן? בשביל מה? זאת אומרת שיש בתוך האדם רצון אדיר לממש את האבאות והאימהות שלו. יש לנו יצר אבאי ויצר אימהי, לאיש ולאישה, שרוצה להתממש, והוא ממש את כל זהותו ביצור הקטן הזה שנקרא הילד. זה לא הפרטה ביולוגית, זה לא סתם ריבוי. זה התעניינות נפשית, זה ריכוז, זה אכפתיות, זה מעורבות מאוד מאוד עמוקה. כשאתה מכבד את אבא ואמא, אתה מסתם מתעורר לשים לב לזה. שני אנשים רצו אותי. שני אנשים בעולם רצו אותי, אני לא עוד מספר פה. אני לא עוד כמה מולקולות מסתובבות כאן בעולם, מיני מיליארדים. כמו המון יצורים. אבל יש פה שני אנשים, שניים, שני אנשים שרצו אותי ספציפית, אותי אישית. אני לא עוד מישהו בשבילה. שני אנשים מתעניינים בי, מבוגרים. כשאדם מחבר, הוא שם לב לזה לאט לאט. לדבר המדהים הזה, שמישהו מאוד רוצה אותי, מישהו מאוד מתעניין בי, ואני אסיר תודה על כך. אני מתרגל לצורת החשיבה הזאת, שרוצים אותו, שהוא חשוב, שהוא משמעותי. שלושה שותפים באדם. תתרגל להבנה שגם הקדוש ברוך הוא נמצא שם. גם הקדוש ברוך הוא גם אבא וגם אמא. תכונת האבאות והאימהות שנמצאת אצל ההורים לקוחה משמיים. הקדוש ברוך הוא אבא ואמא. בגלל שהקדוש ברוך הוא אבא ואמא יש גם זוג הורים. הקדוש ברוך הוא היה שותף אישית בלידה שלך. שלושה שותפים באדם הוא היה שם. הוא מתעניין בך כמו ההורים. הוא נתן להורים את הרצון להתעניין בך כי הוא מתעניין בך. אכפת לו ממך. כשאדם מכבד את ההורים הוא מתרגל למושג השגחה פרטית. התעניינות אישית. אני חשוב. אני משמעותי. אני לא מספר. אל תישאר רק עם שבת. שבת זה כללי. ומה איתי? כן, אתה מתעניין מאוד בך, אכפת לו בך. זה בעניין האמונה הסתיים. זאת אומרת שהתחלנו באנוכי השם אלוקיך, הגענו עד אליי. צריך להתחיל מלמעלה עד למטה. כל בעניין האמונה נקרא. עד אתה, אתן, אתה, אתן, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אכפת לנו. הוא אבא ואמא שלך. שתי בחינות, אבא ואמא. בחינה אחת נקראת אבא. אבא, הרצון הכללי להוליד. אמא הוא הביא שרב יוסף שמע קר קר דאימי, אמר הוא מקמי שכין, שכינה, אמא נברא. זאת אומרת, שתי בחינות שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, או מתייחס אלינו, בחינה אחת, בחינת אבא. אבא זה בעצם לתת לנו את האופי, את התכונות, את הכישורים, נתן לכל אחד ואחד מאיתנו פוטנציאל מיוחד, זהות מיוחדת. שתיים, דברים כולם מלווה אותך. הוא מלווה אותך, כמו שאמא מלווה אותך. הוא לא רק נתן לך נתונים, הוא מלווה אותך. שכינה, שוכן איתך. זה יש צד, הקב"ה מתגלה לנו גם קודש הבריחו ושכינתי. קודש הבריחו ושכינתי, אבא ואמא. במובן הזה, כשאתה מכבד את האבות, אתה מתרגל למושג הזה שנקרא עילה פרטית לעלול זה בפרט. לא רק שהעולם הוא לא במקרה, גם אתה אישית לא במקרה. יש רצון מיוחד בך. זאת אומרת שכל העירת שמיים, וכל האחריות של האדם, וכל הערכה העצמית שלו, תלוי בצוות כיבוד אבא. כשאדם מכבד את אביו ואת אמו, הוא מעריך את עצמו. הוא מעריך את עצמו, הוא מחשיב את עצמו. כשאדם מזלזל בהורים שלו, הוא מזלזל בעצמו. הוא לא מחשיב את אישיותו. אחד הדרכים החשובות ביותר לאדם להחזיר את כבודו העצמי הוא לכבד את ההורים. מי שיכבד את ההורים שלו יהיה לו כבוד עצמו. הוא יהיה משהו חשוב בעצם, וזה טוב. כי אז הוא יהיה אחראי לגבי עצמו, הוא ידרוש מעצמו דרישות. החיים שלו יהיו משמעותיים בעיניו, כי הוא משמעותי. אני אומר שמשמעותי, שני אנשים חשבו שאני משמעותי, אז כנראה שאני משמעותי. נוסיף המערב, התורה דווקא כאן נתנה שכר. בשיער עשרת הדברות היא לא כתבה שכר. לא בשבת ולא בתגנוב ולא בשום, לא בעבודה זרה. דווקא כאן נתנת כיבוד הרעם, הדיבר היחידי שהתורה אומרת, התורה שכר מעריכה, למה נרבו, יעריכו ימיך על האדמה שנשבע לה בתך לתת לך, למען ייטב לך, ברכת הימים, פרשו חז"ל, למען יאריכון ימיך בגלל שכולו ארוך, למען יתר לך בגלל שכולו טוב, וגם משילוח הקטע. לכאורה, מה פתאום עכשיו צריך לדבר על הנושא הזה? יש לשאול, למה באלו שתי המצוות מפורש, למען יתר לך יותר משאר מצוות? אלא היא כדרך התורה לכתוב דבר שיותר גדול. מצוות שילוח הקן ראוי שהלידה יזכה אדם לטוב. השם משלח האם זה קיום יישוב העולם שאין מחריב הקן לגמרי, תישאר רעי לעשות עוד פעם. לקיים מציאות העולם דבק בטוב. אחר כאשר נמצא העולם אל השם ברך, אמר בכל אחד כי טוב, אילו העדר הוא רע. מאחר שהוא דבק בקיום המציאות שהוא טוב, ראו לו המציאות של אורחות ימים וגם ראו לו הטוב. המציאות הוא טוב כמו שאמרנו, כך נאמר בזה למה ניתן לך באח תמים בשביל זה. גם בשביל זה נזכר אם אנחנו נעמך על כיבוד אב ואם, שהמכבד אב ואם עם סיבה למציאותו. ראו לו המציאות שהוא אורחות ימים. לבני כי המציאות הוא טוב, כמו שנזכר בכל המציאים עושה בראשית כי טוב. כך זוכר לטוב. דאקי לפתי מצוות כיבוד אב ואם שלוח כן, מכבד אב ואם דבק בדבר שסיבה למציאות, כאב ואם סיבה למציאות, שלכם דבק בקיום המציאות שנועות אליהם הלבנים וזה חורבן הכל, שולח האם דבק בקיום המציאות. המציאות צריך אלו שניהם, לנו נמציא ואחר שנמצא. צריך אל קיום. כך נאמר באלו שניהם טוב, ואריכות ימים, אמן זה. כן אומר המערל, צריך להבין שמצוות כיבוד אב ואם, בעצם היא בת המון המכה בפטיש של כל דעת אלוקים שלה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, הקדוש ברוך הוא המלך של העולם, ובוודאי. מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה כאן לעולם? הקדוש ברוך הוא מתעניין בי, רוצה בי. זאת אומרת ש... אני מתרגל לצורת החשיבה הזאת שיש מישהו שרוצה שיהיה לי טוב, לי אישית רוצה שיהיה לי טוב, כמו שאבא ואמא כל מה שהם רוצים זה שהבן שלהם יהיה טוב, זה מה שמעניין אותם. הם עושים בשביל זה הכל, הם הופכים את העולם שהבן שלו עליהם יהיה טוב. גם הקדוש ברוך הוא משהו רוצה שלך יהיה טוב. כשאדם מתרגל לזה, לכבד את אבי ואת אמו ולהתרגל לצורת החשיבה של הקדוש ברוך הוא כך, אז היחס שלו לעולם נהיה אדם כזה. הוא מבין וחי ככה שהוא מתייחס אל המציאות של סביבו כמציאות של רצון לעשות טוב, רצון לקיים, לברוא, דאגה. הוא ידאג למציאות, הוא ידאג שהמציאות תתקיים, הוא יפריח את המציאות, הוא ירבה טוב. אדם שספג טוב ייתן טוב, אדם שספג שדואגים לו, רוצים אותו, מעניקים לו, גם ייתן הלאה. אדם שיתרגל לזה שיש פה אהבה וחסד ונתינה, גם ייתן, גם ישתתף במציאות בהמשך קיום העולם. לכן אם תכבד את אביך ואת אמך ייטב לך, ייטב לך מסביר מהרב, אתה תהיה שותף למגמת הטוב. גם כאן ייטב לך, אתה תהיה שייך לתפיסת העולם הזאת. הקב"ה ברוך הוא ברא עולם והיה אלוהים כי טוב, כי טוב, הוא כל הזמן רצה לעשות טוב, כמו אבא ואמא כאלה שרצו לעשות טוב. ואתה מתרגל להסתכל כך, גם אתה תהיה כזה, אתה תהיה עסוק בטוב. בטבע יש גם, יש רצון להיטיב. אומנם רצון לא בכירי, הרצון של האמא, עם הגוזלים, אבל זה משהו שהקדוש ברוך הוא חקק במציאות. הרצון לדאוג לדור הבא. הרצון לדאוג לדור הבא זה הטוב האידיאלי. אתה לא מרוויח כלום. אתה אפילו מפסיד. מה יוצא לך מזה? אתה משקיע בדור הבא. כל כך הרבה משקיע, אתה לא מרוויח מזה שום דבר. זה מגמת הטוב. מגמת הטוב, כבד אביך, אתה לומד, הנה, תראה את מגמת הטוב איך היא מופיעה כאן במציאות. למה ניתב לך? השקפת עולם אחרת על המציאות. לא להסתכל על המציאות בעיניים צרות, בעיניים מטריאליסטיות, בעיניים חומריות, אלא תרגל להסתכל על המציאות כמגמת טוב. כשאדם רואה את אביו ואת אמו, זה לא חומר, זה לא מבט חומרים, זה לא מבט אינטרסנטי, זה לא מבט יצרי, זה משהו אחר. אדם מכבד את אביו ואתו, מתרגל מילדות, שיש בעולם הזה רצון מוסרי, רצון להיטיב, להעניק. לא רק אינטרסים, לא רק צרכים, לא רק חומר, לא רק מולקולות, יש פה מגמת מוסר, מגמת הטבה, אידיאלית, תאורה, לשמה. ככה הוא יתרגל להסתכל על המציאות. זה נקרא אריכות ימים. אריכות ימים זאת אומרת למציאות יש עכשיו משמעות, יש תכלית מוסרית. אז מי שהוא מכבד אבי מימות דבק במגמת הטוב, דבק במעשה בראשית. נסיים פה עכשיו. בסדר, עזרת השם, שבוע הבא אנושים. תודה רבה, בשורות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.